אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אושרית גנל.
ואני יובלמן.
האורח שלנו היום הוא אביב וולף, מנכ"ל ומייסד רימילק, סטארט-אפ שרוצה לשנות לחלוטין את תעשיית החלב. נדבר על הדרך בה הם מפתחים מוצר שזהה מבחינה ביולוגית לחלב פרה, ללא שימוש בפרות. נבין מתי נראה מוצרים כאלו על המדפים, וגם האם הם יאפשרו לשומרי כשרות ליהנות מצ'יזבורגר? קדימה, בואו נעשה רפרש. שלום לאביב וולף מרימילק.
שלום, שלום.
אני כבר הרבה שנים שותה את הקפה שלי על חלב סויה או חלב שקדים. אני לא מרגישה שחסר לי משהו. איך המוצר שלך יכול לשפר לי את החיים?
אז החלב של רימילק, שבעצם זהה לחלוטין לחלב של פרה, מיוצר בלי בעלי חיים בכלל. אז את יכולה ליהנות מכל היתרונות של הקפה נטול בעלי החיים שאת שותה, זאת אומרת בלי לקטוז, בלי הנזק הסביבתי הגדול על החיות ועל כדור הארץ, אבל עם כל היתרונות החשובים של חלב, פרה, מזין, טעים, שמקציף לך יפה גם את הקפה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים.
אז בעצם אתה אומר שאין לו לקטוז, אבל בכל זאת יש לו ערכים תזונתיים אחרים, איך זה עובד?
אז בעצם מה שאנחנו מייצרים זה את חלבוני החלב של הפרה, ופיתחנו שיטה לייצר בדיוק את אותם חלבונים, בלי להשתמש בפרות. ואנחנו משתמשים בחלבונים האלה בשביל להרכיב מוצרים שונים, אחד מהם זה חלב, אבל גם יוגורטים, גבינות, גלידות ומוצרים נוספים. ובעצם אנחנו מצליחים לייצר אותם בצורה כזאת שאין בהם את כל ה... נקרא לזה הרכיבים הפחות מותאמים או פחות רלוונטיים לנו בני האדם, שמדבר בין השאר על לקטוז, על כולסטרול, על הורמוני גדילה שיש בחלב פרה, ועדיין לשמור על כל היתרונות הפונקציונליים וגם על האיכות של המוצר מבחינת הטעם והמרקם שלו. זאת אומרת, הערכים, נקרא לזה החלבוניים בחלב שלנו, במוצרים שלנו, הם זהים לחלוטין לאלה מן החי, אבל גם הוויטמינים והמינרלים, הסידן שיש אצלנו במוצר, בכמות זהה לזה שמגיע מהחי.
הטכנולוגיה שאתם משתמשים בה נקראת פרמנטציה, נכון? תסביר לנו איך זה עובד בעצם.
אז בעצם כולנו מכירים פרמנטציה מעולמות תוכן קצת שונים מהחלב או הגלידה שלנו. אנחנו מכירים פרמנטציה של יין, של בירה, של לחם.
בעצם הצסה, נכון?
נכון. הצסה, והצסה או פרמנטציה באופן כללי כבר מיושמת בתעשיית המזון אלפי שנה. אפילו עוד בתקופת התנך יש אזכורים להצסה של יין, ובטח היום... הצסה נמצאת בעצם בחלקים מאוד רחבים בעולם וגם בתעשיית המזון. ובמילים פשוטות, הצסה היא שימוש במיקרואורגניזמים, שמרים או חיידקים, בשביל לפתח מולקולות חדשות במזון שלנו. למשל בבירה אנחנו משתמשים בשמרים שמאכלים מקור מסוים של סוכר, ומפיקים אלכוהול ופחמן דו-חמצני לתוך המשקה שלנו. מה שאנחנו עושים זה בעצם ציסה מדייקת, או באנגלית precision fermentation, כי בניגוד לשמר שבתעשיית הבירה שמייצר אלכוהול, אנחנו בעצם מלמדים באופן מאוד מדויק את השמר שלנו, אוקיי? שהוא איזשהו, אפשר לומר, בן דוד של השמר של זה שמייצר לנו את הבירה, ואנחנו מלמדים אותו לייצר את חלבוני החלב של הפרה. איך בעצם אנחנו עושים את זה? אנחנו מעתיקים את הרצף הגנטי של הפרה שאחראי על ייצור אותם חלבוני חלב מיוחדים. והרצף הגנטי הזה במילים פשוטות זה המתכון של הפרה. זה בעצם המתכון של הפרה לייצור חלב. ואת המתכון הזה אנחנו מכניסים לתוך השמר. ובעצם ברגע שאנחנו מציסים את השמר הזה, במקום שהוא ייצר לנו אלכוהול, הוא מייצר חלבוני חלב כאילו הוא היה פרה. וככה למעשה אנחנו יכולים לעקוף את ה... דבר הלא יעיל, הענק הזה, שנקרא פרה, שצריך המון משאבים, וצריך לעשות עוד מיליון ואחד דברים שהם לא לייצר לנו חלבוני חלב, לעומת שמר, שצורך מקור מאוד פשוט של סוכר, גדל במהירות מרבית, לא מזהם את הסביבה, ומביא לנו בסוף בדיוק את אותו הדבר.
נשמע די פשוט סך הכל. כמה זמן לקח לכם להגיע למתכון הזה?
אז רימיל קיימת כבר למעלה משלוש שנים, הוקמה ב-2019, ובעצם העבודה האינטנסיבית שלנו, בעיקר במחקר ופיתוח, מסתובבת סביב שני עולמות, עולמות איכות המוצרים ועולמות עלות המוצרים. ורוב העבודה שלנו ביומיום היא לשפר את איכות המוצר, ששם כבר הגענו באמת לתוצאות שזהות לחלוטין למוצרים מן החי. זאת אומרת, גבינה שאתה מורח אותה ללחם, ובמבחנים עיוורים אנשים לא מצליחים להבדיל בינה לבין המקור. אבל יש לנו עבודה משמעותית בעולמות העלות, כי בסוף, ואני אהבתי איך צללנו ישר לג'וס, אבל בסוף רימילק, אם אני טיפה מדבר על על החזון שעומד מאחורי החברה הזאת, אנחנו מפתחים טכנולוגיה שאנחנו מאמינים שיש לה את הפוטנציאל להחליף את תעשיית החלב. לא להיות עוד איזשהו תחליף נוסף, אלא קבוצה מסוימת באוכלוסייה שמוכנה לשתות את הקפה שלהם בצורה כזאת או אחרת, בלי ביקורת כמובן.
חס וחלילה.
אבל בסוף מה שאנחנו אומרים, אנחנו מאמינים שהטכנולוגיה הזאת יכולה לעשות את מה שהפרה עושה, יותר יעיל, יותר זול, יותר טעים. ובאשר לנקודה של המחיר, אז באמת, אמנם אנחנו כבר היום נמצאים בהסכמים מסחריים עם חברות ענק, ואפשר גם לצלול לזה יותר מאוחר, אבל בסוף המסר שלנו להם והמסר שלנו לצרכנים זה שאנחנו בונים חברה שתדע לייצר את אותו החלב באותו המחיר, אם לא זול יותר, ובעצם להתחרות עם פרות ולהתחרות עם מוצרי החלב שמבוססים על פרות, על חלב של פרות, בשוק, ובעצם לנצח אותם לא מתוך מקום של אנחנו דואגים יותר לסביבה, או שאין לנו לקטוז במוצרים, אלא פשוט כי אנחנו מצליחים לייצר מוצרים טעימים יותר וזולים יותר.
כמה חברות יש מנסות לעשות משהו דומה?
אז כשאנחנו התחלנו הייתה אחת, היום יש כבר לדעתי קרוב ל-20 ממש בנישה הספציפית שלנו, של ייצור של חלבוני חלב לא מן החי. אנחנו טוענים מן הסתם שרימילק נמצאת בנקודה באמת ייחודית אל מול כל התחרות, עם יתרון של כמה שנים טובות, בעיקר מבחינת היכולת שלנו היום לייצר כמויות מסחריות בעלות הגיונית, אבל בעיקר בכמות אדירה. שוק החלב ותעשיית המזון באופן כללי, זה ברור לכולנו, אבל היא דורשת ווליום עם נפחים פשוט אדירים, גם בהשקה קטנה שקורית לצורך העניין במדינת ישראל, הרבה לפני ההשקה הזאת שקורית, יש תהליך פיתוח ארוך ומורכב של המוצר הזה, שגם הוא דורש כמויות משמעותיות, ולכן אנחנו בהקשרי התחרות מאמינים שסיפור הסקייל בעצם, והיקף הייצור שאנחנו יודעים לייצר היום, מאפשר לנו כמה שנים טובות של יתרון על מתחרים, אבל כמובן שאנחנו גם מאמינים וגם באיזשהו מובן מקווים שעוד חברות יצטרפו אלינו ויעמידו יכולות ייצור וטכנולוגיות דומות, ויעזרו לנו באמת להשלים את המהפכה הזאת כמה שיותר מהר.
בישראל בעצם פועלות עוד שתי חברות שמפתחות חלב אלטרנטיבי, ווילק ואימג'נדרי. מה ההבדלים בין רימילק לבין החברות האלה, גם בין היתר בטכנולוגיה?
אז שאלה מצוינת, ואני אולי אקח חצי צעד אחורה ואסביר באמת את שלושת הגישות המרכזיות היום לייצור של חלב שהוא לא פרה. אז את הראשונה כולנו מכירים, שזה חלב מהצומח, ויכול להיות משקה סויה, משקה שיבולת שועל, בעצם מבוסס על חלבונים מהצומח. ויש עוד שתי גישות שמנסות לייצר בעצם חלב של פרה, שהוא חלב של פרה, רק בלי הפרה. זאת אומרת, זה לחלוטין, יש לו את אותו טעם, את אותה פונקציונליות, אפשר לקחת אותו ולהפוך אותו לגבינה או ליוגורט, מה שאי אפשר לעשות עם משקה סויה או משקה שיבולת שועל. ובעולם המדויק הזה יש בעצם שתי גישות. גישה אחת היא הגישה של רימילק, הגישה של פרמנטציה, התהליך שתיארנו מקודם. וזה באמת מה שאנחנו עושים, זה מה שאימג'נדרי שציינת עושים, וזה לדעתי קרוב לעוד 20 חברות אחרות בעולם היום שמשתמשות בשיטה הזאת. והשיטה הנוספת היא באמת בעצם גידול של תאי יונקים, בעצם לקחת רקמה מהתינים של פרה, לגדל אותה במעבדה ולאפשר לה בתנאים מסוימים להפריש מולקולות של חלב. זה בניגוד לגידול של תאים מיקרוביאליים כמו שמרים, הגישה השנייה בעצם עושה שימוש ממש בתאי יונקים.
זאת אומרת, חלב מתורבת בעצם. כן. עכשיו, בעולם הבשר, הבשר המתורבת נחשב לגבי הקדוש, לדבר שיהיה הכי קרוב לדבר האמיתי. למה אתה חושב שבעולם החלב זה לא יהיה ככה?
בסוף, בשביל באמת, תיארתי לפני כמה דקות מאוד יפה את החזון של להחליף את הפרות. בשביל שהדבר הזה יקרה, שלושה דברים צריכים להתקיים. אחד זה איכות המוצר, השני זה עלות המוצר, והשלישי זה הסקייל שבו אתה יודע לייצר. אם יש לך את שלושתם, אז האינסנטיב הכלכלי להמשיך להשתמש בפרות הוא לפחות זהה כמו האינסנטיב של הטכנולוגיה שפיתחת, אם לא פחות מזה, כי יש יתרונות משמעותיים לייצר חלב בלי פרות. אבל בטח שבלי איכות, עלות והיקף ייצור לא תוכל לקיים את זה. ופה בדיוק אנחנו חושבים ש הטכנולוגיה שלנו, וספציפית איפה שרימילק נמצאת, באמת, אני אגיד, נוצץ מעבר לדברים אחרים, כי יש לנו את היכולת לייצר מוצרים בדיוק באותו הטעם, אבל גם יש לנו אפשרות לייצר את זה בעלות שהיא תחרותית, וגם בעתיד הקרוב מאוד אנחנו מאמינים שאפילו זולה יותר, ואני לא מדבר על אופק של 5 שנים, גם לא של 4 שנים, וגם לא של 3 שנים, זאת אומרת, זה משהו שהוא כאן ועכשיו. רימילק היום מייצרת בשלושה מפעלים בקנה מידה תעשייתי בכל העולם. ואם תשאל אותי מה ההבדל המשמעותי, זה עצם הסקיילביליות והיעילות של הטכנולוגיה שפיתחנו. כולנו מכירים בירה ויודעים כמה בירה זה סקיילביליה, אז התהליך שלנו הוא לא בדיוק בירה, אבל הוא מאוד דומה בעקרונות התעשייתיים או התהליכים שאנחנו צריכים לקיים. ולכן הפשטות היחסית להגיע לסקייל ולעלות היא שונה מאוד ממה שקיים בתעשיות אחרות.
אם נחזור רגע אחורה לעניין הבריאותי, דיברת על זה שבאמת הערכים התזונתיים שאתם מציעים הם זהים לערכים התזונתיים שחלב רגיל מציע, אבל יש המון גישות שאומרות שאנחנו בכלל לא צריכים לצרוך מוצרי חלב ושזה לא בריא לנו.
זאת שאלה מעולה. ואני אכניס אתכם רגע לתחילת הדרך, תחילת המסע של רימילק, כי התעסקנו בדיוק בשאלה הזאת, ודיברנו עם עשרות מומחי תזונה ומזון בארץ ובעולם, ושאלנו אותם את השאלה הזאת של האם חלב בריא, ומה אנחנו צריכים בחלב, מה אנחנו לא צריכים בחלב, ואני הופתעתי מאוד לראות שאין שום קונצנזוס בתחום. ויותר מזה, הייתי אומר שיש קוטביות משמעותית שבערך חצי ממי שדיברנו איתו אמר שחלב זה דבר מאוד בריא, והחצי השני טען שחלב זה דבר מאוד לא בריא. אז האמת שאנחנו חושבים שהאמת היא כנראה איפשהו באמצע. זאת אומרת, יש רכיבים מסוימים בחלב שהם מאוד בריאים ומאוד חשובים, ויש רכיבים מסוימים כמו הלקטוז, הכולסטרול, ההורמונים, שבטח אנחנו לא צריכים אותם, ואם חושבים רגע על מה המטרה שלהם, או המטרה של הדבר הזה שנקרא חלב, שזה מזון ביולוגי שנועד להזין את העגל ולעזור לו לגדול כמה שיותר מהר, זה בטח לא המטרה של החלב שאנחנו שמים בגלידה שלנו. ומה שרימילק מאפשרת לעשות הוא ליהנות מכל העולמות, לקחת את כל הדברים הטובים בחלב, שזה החלבונים הטובים והסידן והוויטמינים, אבל לייצר גרסה נקייה, גרסה שמתאימה לנו לבני האדם בלי כל הלקטוז והכולסטרול ושאר הדברים הפחות נעימים.
ואם נדבר על הטעם, אתה יכול לפרט קצת יותר סוג התגובות שאתם מקבלים?
בטח, כן. אז באופן כללי עולם הטעם, אנחנו מחלקים אותו ברימילק לשני, נקרא לזה עולמות של ניסוי. יש את הניסוי היותר אנליטי שבאמת אצלנו במעבדה, עושים ניסויים סנסוריים מקיפים על טעם ועל ריח ועל מרקם ועוד ועוד, אבל בעיניי דווקא העולם השני שהוא באמת ניסויים לא על בני אדם, אבל אני אגיד עם בני אדם, שתואמים את המוצרים שלנו, ואנחנו עושים את זה גם אצלנו ברימילק, אבל גם עשינו מספר פעמים ניסויים בהיקפים די משמעותיים, או נגיד טעימות, לא ניסויים, זה נשמע קצת מפחיד, אז טעימות בהיקפים משמעותיים בארצות הברית, עם מספר מוצרים, גם עם גבינות שמנת ויוגורטים וגלידות, פורסמה אפילו, אני חושב זה היה לפני קצת יותר מחצי שנה, עשינו השקת פופ-אפ בארצות הברית ביחד עם גולדה, ועשינו גלידת בייגלה, מלוח, הגשנו אותה לניו יורקרים במנהטן, והתגובות מעבר לזה שהתוצאות שאנחנו באמת סוקרים אחר כך הן פשוט בלתי ניתנות לערעור, התגובות הן פשוט מרגשות בטירוף, ואנשים... א', אנשים שלא טעמו חלב או גבינות מסיבות כאלה ואחרות כבר שנים, אבל גם אלה שמכירים ופשוט לא מצליחים להבדיל בהבדל, לשים לב להבדל, ואפילו יותר מזה, תגובות של אנשים שהיו אומרים שהם היום היו מחליפים את הגבינה שהם צורכים בגבינה הזאת, שאני חושב שזה... זה הדבר הכי חשוב, כי עוד פעם, אנחנו רוצים להיכנס לשוק ולהתחרות במוצרים הקיימים ולנצח. לנצח כי אנחנו יותר טעימים וכי אנחנו יותר זולים ויותר בריאים, ואני חושב שהניסויים שעשינו עד עכשיו הוכיחו שבמספר מוצרים שציינתי את רובם, אנחנו כבר היום עם, בעצם עם מוצר שנותן פייט מלא ולפעמים אפילו טוב יותר מהטעם והמרקם של מוצרים שמייצרים מן החי. ואני אגיד, זה הדרמה בעיניי, כי אני בעצמי צמחוני, והרבה מההליכה שלי לכיוון הצמחונות נובעת באמת מערכים מסוימים שאני מאמין בהם, אבל אם נסתכל רגע על עוד פעם החזון של להפוך ולשנות את התעשייה, צריך רגע לשים את הערכים האלה בצד, ואנחנו באמת צריכים... לייצר מוצרים שהם אותו הדבר, אם לא טובים יותר, כי לא יהיה שום סיכוי שבלי המנטרה שאני חוזר עליה עוד פעם, של איכות, עלות וסקייל, לא נצליח לעמוד בחזון שלנו, ולשמחתי, על אחת כמה וכמה במשבצת של טעם, אנחנו מרגישים מאוד 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 בנוח, צריך לומר, עם סיבה מאוד ברורה, שאנחנו משתמשים בסוף בחלבוני חלב, כמו של פרה, זאת אומרת, אנחנו נהנים מכל הפונקציונליות למאזינים שלנו שלא מבינים לגמרי את עומק העולם הזה של הנדסת מזון וייצור מוצרי חלב, בסוף החלבון הוא הגורם הפונקציונלי שמאפשר לנו לייצר גבינה ויוגורט ולהקנות להם את המרקם הכל כך הייחודי, והמבנה הייחודי של חלבון החלב של הפרה או של היונקים באופן כללי הוא כל כך ייחודי שאין לו אך ורע בעולם הצומח, וזאת הסיבה שיש היום פער משמעותי, לפחות מבחינת הטעם, בין מוצרי חלב מן החי לבין מוצרים טבעוניים.
האמת שאני טעמתי את המוצרים שלכם לפני כמה חודשים, ואני מודה שאם לא הייתי יודע, לא הייתי יודע להגיד שזה לא חלב אמיתי, אבל מה שלא טעמתי, האמת זה חלב, וזה מסכן אותי לטעום חלב של רימילק, אבל בטח המאזינים שלנו טועים מתי הם יוכלו לטעום את המוצרים של רימילק.
אז... אנחנו פרסמנו במהלך שנה שעברה על בעצם שותפות שחתמנו עם החברה המרכזית למשקאות, בעצם הבעלים של טרה, המחלבה, אחת המחלבות הגדולות בישראל, ואנחנו בעצם מתכננים להשיק מוצרים משותפים, מספר קטגוריות של מוצרים בישראל. כרגע באמת אנחנו... נדבר טיפה על האתגרים הרגולטוריים, אבל בסוף בשביל להיכנס עם מוצר חדשני שכזה, אנחנו צריכים בכל גיאוגרפיה לקבל את האישור הרלוונטי, אז בארצות הברית אנחנו כבר פתוחים, ויכולים להתחיל למכור את המוצרים שלנו, ובישראל אנחנו נמצאים עמוק בתוך התהליך, ומקווים שגם פה יהיו לנו בשורות משמחות לכל הצרכנים בזמן הקרוב, אנחנו רוצים בסוף לצאת באמת עם מחלבה של מוצרים, ולא עם מוצר ספציפי לצרכן. אז כן, אז אנחנו מדברים פה על קשת של מוצרים שאנחנו מתכננים להשיק בלוחות זמנים קצת שונים, אבל בסוף כולם יגיעו לצרכן.
המוצר שלכם הוא באמת חומר הגלם, שאתם בעצם עובדים בשיתוף עם חברות אחרות כדי לייצר את המוצר שמגיע למדפים. זה חומר גלם שאנחנו נוכל לרכוש אותו אולי גם למטבח הביתי, או יצרנים קטנים יותר יוכלו להשתמש בו?
אולי בהמשך, אבל כרגע המודל העסקי שלנו באמת בשביל להגיע להיקפים משמעותיים במהירות האפשרית, הוא עבודה ומחירה ישירות מול חברות החלב והמזון הגדולות בעולם. אנחנו בעצם מוכרים להם, כמו שציינת, את חומר הגלם, והיות וחומר הגלם הזה הוא חומר גלם מוכר להם, זאת אומרת, זה חלבוני חלב של פרה שהם כבר מכירים, והפונקציונליות של החלבון הזה היא זהה, אז אפילו הקווי הייצור הנוכחיים שמייצרים את הגבינות והיוגורטים של מדינת ישראל יכולים להישמר, ואין באמת צורך לשנות שם דברים משמעותיים. אז כן, אז זה המודל המרכזי שלנו, באשר לשאלה שלך, לא מה שאנחנו מתכננים כרגע, אבל יכול להיות שנגיע לזה בהמשך.
ויש לכם מוצרים שכבר הגיעו למדפים בשוק האמריקאי, נכון?
נכון, אז זה ממש פורסם לאחרונה, ואנחנו, יש לנו לקוח גדול בארצות הברית, נקרא חברת General Mills, אחת מענקיות המזון בארצות הברית, שבעצם השיקה את המוצר הראשון שלנו, שזה גבינת שמנת, שבעצם נמכרת היום בארצות הברית.
בעצם חוץ מהעניין הרגולטורי בישראל, בטח אחד הנושאים היותר מעניינים פה זה, זה נושא הכשרות. האם המוצרים שלכם יהיו כשרים? האם יהיה אפשר לאכול צ'יזבורגר כשר עם גבינה של רימילק?
אני חייב לומר שעודנו כותבים את דפי ההיסטוריה בתחום. כן, יש לנו המון שיחות על זה, גם עם עולם הכשרות בארצות הברית וגם פה בישראל. הקונצנזוס שאנחנו מקבלים עד כה הוא באמת שהמוצרים יהיו פרווה. זאת אומרת, היות והם לא מגיעים ישירות מהטיני הפרה, אין צורך או שלא נכון לקרוא להם חלבי, אלא פרווה. זה מעלה שאלה שיווקית מעניינת של האם זה נכון, האם דווקא אולי המוצרים האלה עדיף שהם יהיו חלביים. אני אגיד מבחינה, נקרא לזה, נעשה איזושהי הבחנה חשובה על סיפור האלרגיות ולקטוז, כי בניגוד ללקטוז שבאמת כמו שציינתי מקודם אנחנו פותרים לחלוטין, כן, החלבון שאנחנו עושים בו שימוש, כמו שציינתי, הוא חלבון שהוא זהה לחלוטין, ועולם בעצם אלרגיה לחלב, שזה תופעה די נדירה, אנחנו מדברים על פחות מאחוז מהאוכלוסייה, לא תוכל לצרוך את המוצר שלנו. הסיבה שאני מציין את זה, כי בעצם על המוצרים עצמם, אחד הדברים שאנחנו נדרשים לעשות, מעבר לשאלת הפרווה או חלבי, זה לציין באופן, אני חושב שהוא נהדר, שהמוצרים שלנו מכילים חלב, או מכילים חלבוני חלב.
ואם זה חלב, אז זה לא יכול להיות פרווה, זאת אומרת.
אז תיאורטית זה יכול להיות, כי השאלה ההלכתית היא שונה מהשאלה, נקרא לזה האלרגנית. נכון שזה דורש מהרבנות להתעסק בשאלות שהם, לא חושב שהם חשבו שהם יתעסקו בהם אי פעם, אבל כן, אנחנו מדברים על מוצר שמכיל חלב, הוא טבעוני, אבל הוא כשר פרווה. אני מקווה שלא התבלבלתם, אז כן. אבל אלה המונחים בעצם, כן, אנחנו מניחים שהכשרות הולכת להיות פרווה, אבל עדיין המוצר עצמו מכיל חלב, כי זה משהו.
התקלתם גם בתגובות שמביאות יותר חששות מהדבר החדש והמוזר הזה שיוצר במעבדה?
האמת שכמעט ולא. וגם עשינו סקרי צרכנים מאוד גדולים, גם בישראל ובעיקר בארצות הברית, ודווקא ראינו שהתגובות הן מדהימות לטובת החדשנות הזאת. אני חושב שבאופן כללי, אנחנו לא נאיבים ובטוחים שברגע שנתחיל לעשות רעש קצת יותר משמעותי עם מוצרים בהיקף גדול, ברור לנו שהדבר הזה עשוי לגרור איזושהי, נקרא לזה, תחרות מסוימת או אמירות מסוימות נגדנו, אבל בסוף, אם מסתכלים על תהליך הייצור שאנחנו עושים בו שימוש, זה תהליך ייצור שקיים כבר אלפי שנה, כמו שציינתי, אני חושב שתמיד אני אוהב לספר, כשעשינו את השיחה הראשונה עם ה-FDA, והיינו סטארט-אפיסטים מלאי אנרגיה שבטוחים שהם המציאו עכשיו את הדבר הכי משמעותי על כדור הארץ, וב-FDA מהצד השני אומרים, ברור, אנחנו מכירים את התהליך הזה, כבר מיישמים אותו בתעשיית המזון כבר הרבה מאוד זמן, ותהליך האישור בסוף הוא די פשוט. אז אנחנו, לא רק שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בפוטנציאל של הטכנולוגיה הזאת, אנחנו חושבים שגם אפילו ברמה הבריאותית, אנחנו מביאים פה מסר שהוא מאוד 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 חשוב.
יכול אבל גם להגיע איזשהו בקלש מיצרניות החלב המסורתיות, לא? שלא רוצים שיזיזו את הגבינה שלהם בכל המובנים.
נכון. אז באמת, עם תעשיית החלב, אם נחלק אותה, יש את הרפתנים עצמם שבאמת מייצרים את החלב, ויש את המחלבות, בעצם את חברות החלב, טרה, תנובה, שטראוס, שבעצם קונות. אנחנו עובדים ישירות עם המחלבות, והם בעצם שותפים מלאים שלנו, אז דווקא שם אנחנו מאמינים שיש פוטנציאל דווקא לשיתוף פעולה משמעותי. בימים אלה אנחנו גם חושבים מאוד מחוץ לקופסה, איך אנחנו יכולים לטווח הרחוק לייצר שיתוף פעולה מלא, גם עם החלק הראשון של שרשרת הערך הזאת, עם הרפתנים עצמם, ואולי לעזור להם גם להפעיל ולהקים מפעלים שיכולים לייצר חלב של פרה, רק בלי הפרה. בסוף אין מה לעשות, בשביל לאפשר את המהפכה הזאת, צריך להתייחס לכל חלק שמושפע בצורה כזאת או אחרת מהמהלך הזה, וגם שם אנחנו מחפשים את הדרך לשיתוף פעולה, ומאמינים שנוכל למצוא אותה. תראה, עוד משהו בהקשרי הרפתנים, גם אני בעצמי, אני גדלתי בעמק ישראל, ביישוב שנקרא אלון הגליל, שני ההורים שלי מושבניקים, סבא שלי היה חקלאי ובין השאר גם רפתן. אני מכיר את העולם הזה טוב מאוד, אני גדלתי על הברכיים שלו בין השאר וברפת, ואין לי ספק שאנחנו חייבים למצוא פתרון לדבר הזה. עולם החלב וספציפית חקלאות של בעלי חיים נמצאת בבעיה קשה של עליית מחירים, והאתגרים שהם חווים בלי שום קשר לחברות כמו רימל, כי הם אתגרים ענקיים, ואני חושב שנוצרת פה הזדמנות מטורפת לווין-ווין ענק, ולגמרי זה משהו שאנחנו עובדים עליו ברימילק.
הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
ווינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ווינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ווינט.
איך השוק הזה ייראה לדעתך בעוד 5 או 10 שנים? האם 100% מהצריכה תהיה של חלב אלטרנטיבי שלא נוצר על ידי פרה אמיתית?
תראה, אני חושב שאם אני חוזר לשלוש הקריטריונים שציינתי שצריכים להתקיים, אז חד משמעית נושא האיכות והעלות ייפטרו. ציינת 5 עד 10 שנים, אני טוען שעוד הרבה לפני זה, ואז אנחנו נשארים עם הקריטריון השלישי, שהוא בעצם הסקייל, ובשביל להחליף תעשיית חלב שבעצם ביססה תשתית תעשייתית כבר למעלה מ-200 שנה, זה לא משהו שיקרה אוברנייט, גם אם יש את כל האינטרסים הכלכליים להשתנות, בסוף להרים יכולת ייצור, זה משהו שלוקח זמן. אנחנו, אני כן מאמין שבסוף, אם נסתכל, אם אתה שואל אותי איפה אנחנו צריכים להיות עוד 5 שנים, אז אנחנו צריכים כבר להיות בתחילת המגמה האקספוננציאלית של החלפת שוק החלב המסורתי. יש דרך לא קצרה עד למעלה במגמה הזאת, אבל כן כבר להיכנס לאירוע שהוא הרבה הרבה יותר, נגיד, no brainer, מבחינת האיכות והעלות והכמות, אנחנו רוצים להיות באירוע שהוא no brainer, זאת אומרת, לכולם ברור שצריך לקרות, ועכשיו זה עניין של זמן, כי צריך לבנות capacity, וצריך לייצר מספיק, וגם אז אני אומר, אני בטוח שישאר משהו, זאת אומרת, תמונות הפסטורליות של פרות קופצות להם באחוז, זה משהו שישאר, ולמען האמת גם אני לא בטוח כמה זה רע, אבל
זה גם תלוי איפה בעולם, נכון?
זה גם תאולו איפה בעולם, מן הסתם העולם המערבי יהיה הראשון, הוא כבר הראשון לאמץ מוצרים של רימילק ואחרים. הדברים האלה ייקחו זמן, אני לא חושב שזה יקרה אוברנייט, אבל כן, אם אתה שואל אותי, אין ספק שזה יקרה. זאת אומרת, זה שעוד 20-30 שנה חלב ומוצרי חלב מפרה יהיו האוטסיידרים של התעשייה, אני בטוח שזה מה שיקרה.
דיברת קודם על מחיר. באמת כשהמוצרים הראשונים שלכם יגיעו לחנויות, זה יעלה לי יותר מהמוצרים המקבילים שעשויים מחלב פרה?
אז היות ואנחנו באמת, כמו שאמרנו, מספקים את חומר הגלם, אין לנו שליטה מלאה על נושא העלות לצרכן, בסוף זה, אם נדבר על שותפות עם טרה, בסוף זה החלטה העסקית שטרה תקבל. אנחנו כן מאמינים, ובטח עם השותפות עם טרה, שבסוף אנחנו מסתכלים טיפה לאופק, והמטרה היא באמת לשים את המוצרים האלה באותו המחיר. אם נעשה את זה ביום הראשון או אחרי שנה או שנתיים של השקה, עדיין אין לנו תשובה על השאלה הזאת, אבל בסוף לגמרי, לא תהיה החלפה של השוק הזה אם המחירים הם פי 1.5, פי 2 מהמוצר מן החי, ואנחנו נגיע לשם.
אתם כרגע מתמקדים בעצם בשוק הישראלי והאמריקאי, למה בחרתם דווקא בדרך הזאת?
קודם כל בשוק האמריקאי זה השוק הראשון שנפתח לנו מבחינה רגולטורית. יש לנו בעצם את כל היתרים בשביל למכור שם. זה שוק ענק, גם מאוד מאוד פרוגרסיבי מבחינת הקבלה שלו את עולם המוצרים שאינם מן החי. מה שאנחנו רואים שקורה שם, אם אני טיפה מחבר את זה לשאלה גם מקודם, והצמיחה המטורפת של כל עולם התחליפים, שהיום גם בישראל, גם בארצות הברית, אנחנו מדברים על אזור ה-15% משוק החלב, אוקיי? שנמכר, שוק מוצרי החלב, וספציפית חלב נוזלי, שנמצאים בעלייה מאוד מאוד משמעותית בשנים האחרונות מבחינת הצריכה. אנחנו מאמינים באיזשהו מקום, אם אני אשלים רק את התשובה על זה, שהגדילה המשמעותית שקרתה בשנים האחרונות בשוק החלב הצמחי, או מוצרי החלב מהצומח, היא התחלה. אבל היות ובסוף יש התפשרות מסוימת, חלק יגידו קטנה, חלק יגידו גדולה, גם על נושא העלות וגם על נושא האיכות, אנחנו מאמינים שהפתרון שלנו באמת יאפשר לנצל את המומנטום הזה, אבל לקחת אותנו את כל הדרך. ובעצם גם לעזור לצרכנים שקצת פחות שמים לב ביומיום שלהם לנושאים כמו סביבה, תזונה או בעלי חיים, ובסוף רוצים מוצר טעים וזול, ואם הוא גם תורם לכדור הארץ אז נחמד, אבל לא לפי זה אנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו.
בוא נדבר קצת על איך בכלל הגעת להקים את החברה הזאת.
אז זו שאלה טובה.
לא, אתה לא יזם פודטק טיפוסי, אין לך תואר בביולוגיה, בכלל הגעת מעולם הסייבר?
אז הייתי 7.5 שנים בצבא, וכשהשתחררתי, היום אני לא יודע למה, אבל רציתי להיות יזם. משהו נקרא לזה חוסר בתקרת זכוכית, או חוסר גבולות, משך אותי מאוד, והיה לי ברור ש... אני רוצה לעוף קדימה הכי רחוק שאפשר ולשנות את העולם, אבל לא באמת ידעתי מה זה, איפה אני רוצה לשנות אותו, אז נכנסתי לתחום הסייבר גם, עם הקמה של סטארט-אפ, ובאמת עם שותפים מדהימים, והתקדמנו, הלך מעולה, אבל איפשהו הרגשתי שזה לא התחום, באופן כללי, האזור שאני רוצה להתפתח בו, ואיפה שאני רוצה לשים את הזמן שלי, אבל אולי יותר מזה איפה אני רוצה לשים את הזמן של האנשים שמצטרפים אליי למסע הזה. והיה לי מאוד חשוב לנווט את הספינה הזאת בסוף למקום שאם הוא מצליח, נכון, הרוב לא מצליחים, אבל בסוף שאם מצליחים, אז יש איזשהו הישג אדיר, ערך משמעותי לכולנו. והמחשבה הזאת של לשים את הזמן וה... נקרא לזה הברין פאוור שלי ושל אנשים לטובת מטרה כל כך חשובה, שכשהתחלתי אותה הבנתי רק במעט כמה היא חשובה, והיום אני כל כך מבין כמה אנחנו צריכים לפתור את בעיית תעשיית המזון כמה שיותר מהר ובצורה הכי משמעותית שאפשר. אז כן, אז בעצם מהסייבר הבנתי שאני צריך בעצם להרים אמברקס ולמצוא משהו אחר, ובאותה תקופה מצאתי גם את השותף שלי למסע הזה, את דוקטור אורי כוכבי, שהוא ה-CTO של החברה, שאני אוהב להגיד שאם אני הבאתי את הבעיה, אז הוא הצליח להביא את הפתרון. וביחד באמת בנינו חברה שהיום גייסה כבר למעלה מ-150 מיליון דולר, מעסיקה יותר מ-100 עובדים, מפעילה 3 מפעלים בכל העולם, כבר עובדת ומוכרת לרוב חברות החלב והמזון הגדולות בעולם. אז so far so good.
אז למה באמת בחרת דווקא בתחום החלב? למה לא ללכת לתחום הבשר למשל?
זו שאלה מעולה, אז באמת כש... עולם המזון היה ה-immediate suspect, בחנו את האפשרויות השונות וההזדמנויות השונות בתוך הדבר הזה שנקרא פוטק. ספציפית, תעשיית הבשר המתורבת, התחושה, ההבנה שלנו הייתה באותה נקודת זמן ב-2019, שהשוק הזה, לשמחתנו, רווי. יש לא מעט חברות, גם בארץ, אבל גם בעולם, שעובדות על טכנולוגיות מדהימות, עם פוטנציאל מטורף לשנות את התעשייה. ודווקא בעולם החלב, באמת, כמו שציינת, אנחנו מכירים את עולם התחליפים מהצומח. וגם אני כצרכן מכיר אותם טוב, אבל לא היה שום פתרון אמיתי לייצר חלב כמו של פרות. ואנחנו האמנו מאוד, ואני חושב שהשווקים היום גם מוכיחים את זה, זה שבעצם הפתרון של עולם התחליפים מן הצומח, הוא פתרון חלקי, כמו שציינתי מקודם, ובשביל באמת להצליח לייצר פה מהפכה משמעותית, חייב להיות מענה שהוא באותו הטעם כמו מה שאנחנו מכירים.
אבי וולף, רימילק, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
עד כאן ריפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות ריפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת ריפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאורח שלנו, אבי וולף. תודה לאושרית גנל, אני יובל מן. להתראות בשבוע הבא.